שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קלט מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף קלח עמוד ב'. המשנה הזאת ממשיכה את המשנה מקלו עמוד א'. שם דיברנו על אבא שנתן מתנה לבן שלו, והוא אמר לו המתנה הזאת היא מהיום ולאחר מיטה. כלומר היא תתחיל לחול היום והיא תיגמר לחול לאחר מיטה. והסברנו שם שמה שמתחיל היום זה שהבן קנה את גוף הקרקע, אבל בינתיים הפירות עדיין שייכים לאבא המוכר, ורק כשאבא ימות אז הבן יקבל גם את הפירות. פירות הכוונה היא פירות ממש או כל זכות שימוש בנכס. אז שוב, לאבא בינתיים יש את הפירות ולבן יש את הגוף. כשאבא ימות, הבן יקבל גם את הפירות, אבל הוא יקבל פירות רק מכאן ולהבא. פירות שכבר היו שם, הם היו כבר שייכים לאבא. ואז ממילא לא הבן הזה יקבל אותם, אלא כל היורשים של האבא. אז עכשיו צריך להחליט ביום המיטה מה נחשב פירות ומה נחשב גוף. אז אם יש פירות תלושים, ברור שזה שייך לאבא, וזה ילך ליורשים של האבא ולא לבן שקנה ממנו. לעומת זאת, גידולים שהם עדיין באמצע הגידול, הם ילכו לבן, כי זה נחשב חלק מגוף הקרקע. אבל אם יש פירות שהם בשלים, אבל עוד לא תלשו אותם, האם הם נחשבים פירות, ואז הם כבר היו שייכים לאבא וילכו ליורשים של האבא, או שכיוון שהם מחוברים לקרקע, הם נחשבים כגוף הקרקע, וכשאבא ימות הם ילכו לבן שקנה ממנו. אז אומרת הגמרא, מהמשנה שלנו משמע שכל עוד הם מחוברים, הם נחשבים חלק מגוף הקרקע וילכו לבן. לעומת זאת, הגמרא מביאה ברייתא ששם משמע שלא, שאפילו שהפירות מחוברים, הם נחשבים פירות והם ילכו למוכר ולא לזה שקנה ממנו. אז לכאורה זו סתירה בין המשנה לברייתא, מסבירו לה, תלוי במי מדובר. באמת, במצב רגיל שאדם מוכר לאיש זר מהיום ולאחר מיטה, אז הוא רוצה לתת לו כמה שפחות, לכן פירות, גם אם מחוברים, הם נחשבים פירות והם יישארו אצל המוכר והיורשים שלו. לעומת זאת, כאן שדיברנו על אדם שמכר לבן שלו, כאן כיוון שהוא אוהב את הבן שלו, אז הוא מתכוון שגם הפירות התלושים יחשבו חלק מגוף הקרקע והם ילכו לבן ולא ליורשים של האבא. אז בזה סיימנו את המשנה הראשונה, עכשיו המשנה בקלט עמוד א'. אחרי שכבר כמה דפים דיברנו על ענייני מתנה, המשנה הזאת מחזירה אותנו לענייני ירושה, ובזה נסיים את הפרק. אומרת המשנה, כשאבא נפטר וילדים יורשים אותו, לפני שהם חילקו ביניהם, יש מצב שנקרא תפוסת הבית. כלומר, זה הקופה הכללית של הירושה, לפני שחילקו אותה ביניהם. בשלב הזה, הילדים יכולים להשתמש בכסף שבקופה הכללית, אבל כולם משתמשים בשווה. ואף אחד מהבנים לא יכול לומר, "לי יש צרכים יותר גדולים, לכן אני צריך לקחת יותר." לכן, למשל, אם יש ילדים קטנים והם צריכים לאכול הרבה, הם לא יכולים לקחת יותר בגלל שהם צריכים לאכול הרבה. אותו דבר אם יש ילדים גדולים והם צריכים להתלבש הרבה, הם צריכים כסף לזה, אז גם זה הם לא יכולים לקחת יותר מהשאר, אלא כל אחד ייקח בשווה ויסתדר עם מה שיש. זה נכון גם לגבי בנים שירשו, וגם אם אין בנים, אז בנות שירשו. אבל יש לכלל איזה יוצא דופן אחד בגמרא. אומר רבא, אם יש אח שהוא הגדול שבאחים, והוא מנהל את העניינים שלהם מול גורמים שונים, אז הוא צריך להיראות מכובד. אז אם הוא לקח כסף מהקופה הכללית וקנה לעצמו בגדים מכובדים, משאירים את זה אצלו והוא לא צריך לשלם לאחים, כיוון שהוא עושה את זה לא רק בשבילו, אלא זה גם טוב בשבילם שהוא יראה מכובד. אבל מה שהמשנה אמרה, שאח לא יכול לקנות בגדים לעצמו על חשבון הקופה הכללית, זה באח שהוא שרחה, כלומר בטלן, והוא לא מנהל את העניינים של האחים, ממילא לא מגיע לו לקנות בגדים על חשבון הקופה הכללית. אז זה החלק הראשון של המשנה. ממשיכה המשנה ואומרת שלפי זה, אם האחים הגדולים או האחיות הגדולות לקחו מהכסף של הקופה הכללית בשביל להתחתן, אז ברור שגם לקטנים מגיע לעשות אותו דבר באותו סכום. זה ברור, לפי מה שאמרנו מקודם, לכולם מגיע אותו דבר. אבל עכשיו, מה יקרה אם חודשיים לפני שאבא מת, אח גדול התחתן, ואבא הוציא על זה 20,000 שקל? אז עכשיו האח הקטן אומר, גם אני רוצה להתחתן, אני אקח מהקופה הכללית 20,000 שקל, ונתחלק במה שישאר, הרי אתה קיבלת חתונה, גם לי מגיע חתונה. אומרת המשנה שלא, מה שהיה לפני שאבא מת לא מעניין אותנו, אז אבא יכל לתת מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה. הירושה נעשית עם מה שיש לאבא ברגע שהוא מת. את זה אמרנו עכשיו לפי החלק השני בגמרא, ובגמרא הגענו עכשיו לנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד, רק נראה את החלק האחרון של המשנה, ואז נמשיך בגמרא עצמה. אומרת המשנה, למרות כל מה שאמרנו עכשיו, שאם יש רק אחים, אז כולם מקבלים בשווה ולא נותנים יותר אוכל לקטנים, אותו דבר אם יש רק בנות, אז לא נותנים יותר אוכל לקטנות, אם יש בנים ובנות, ואז הבנים קיבלו את כל הירושה, כי בנות לא יורשות כשיש בנים, הבנים צריכים להאכיל את הבנות מהירושה. זה מדין תקנה מיוחדת, כותבים את זה בכתובה עצמה, שאבא מתחייב, שהבנות יזונו מהנכסים, ומחר בדף הבא, בתחילת הפרק הבא, אנחנו נדבר על זה יותר. ועכשיו נמשיך בגמרא בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד. פה אנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי שלא קשור ישירות למשנה, אנחנו נראה את המשנה כאחד מהראיות. הנושא הוא ככה, בעל בנכסי אשתו, האם הוא יורש או לוקח? כלומר, אנחנו יודעים שכשאישה מתחתנת, אז חוץ מנכסי צאן ברזל, שלזה לא ניכנס עכשיו, שאר הנכסים מוגדרים כנכסי מילוג. שזה אומר שגוף הנכס עדיין קשור לאישה, ואם הם יתגרשו או שבעלה ימות אז יחזור אליה, אבל כל עוד הם נשואים הבעל משתמש בנכס. אנחנו קוראים לזה שהפירות של הבעל והגוף של האישה. אבל עדיין אפשר להבין את זה בשני דרכים. האם כרגע כל עוד האישה חיה הנכס עדיין שלה, רק שהבעל משתמש בו, וכשהיא תמות אז הבעל יורש מאשתו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ברגע שהם התחתנו, הבעל קנה את הנכס. הנכס הזה כרגע שלו. לכן הוא משתמש בו. אלא שאם הוא ימות או שהם יתגרשו, אז זה חוזר לאישה ולא ליורשים שלו. כלומר, זה שלו, אבל לא לגמרי שלו. עכשיו, הצגנו את זה לפי רבנו גרשום, שהירושה נעשית רק אחרי שהיא מתה. רשב"ם אומר את זה אחרת. ושוב, האם הבעל יורש את נכסי אשתו כשהיא מתה, או שהוא קונה את הנכסים של האישה ברגע שהם מתחתנים? מה זה משנה? אנחנו נראה לזה כמה השלכות, אבל השאלה הבסיסית שאת זה שאל רבה, מה יקרה אם אותה אישה לבתה ממישהו כסף, ואז היא התחתנה, ואז הנכסים של האישה עברו לבעל. והמלווה של האישה רוצה לגבות מהנכסים האלו. אז אם המלווה נעשה עם שטר, אז המלווה גובה בין אם הבעל נחשב יורש, בין אם הוא נחשב לוקח, כי מלווה שנעשה עם שטר גובים גם מלקוחות, ובטח שהם יורשים. אבל אם המלווה נעשה בעל פה, אז המלווה יכול לגבות מיורשים, אבל הוא לא יכול לגבות מלקוחות. ממילא, אם הבעל נחשב לוקח מהאישה, אז המלווה לא יכול לקחת ממנו. אבל אם הבעל נחשב יורש, אז כל עוד האישה חיה, אז עדיין שלה המלווה יכול לקחת. וכשהיא תמות והבעל נחשב יורש שלה, אז המלווה יכול לקחת מהיורשים. לכן הוא ייקח מהבעל. אז זה השאלה שלנו, האם המלווה יכול לגבות מהבעל? כשהשאלה הבסיסית יותר היא, האם הבעל נחשב יורש או לוקח בנכסי אשתו. ועכשיו הגמרא תביא לזה שלוש ראיות לטובת יורש. את הראשונה נדחה, אבל את השניים האחרים לא. אחרי זה נביא ראיה אחת לטובת לוקח, ובסוף רבשי יאמר שבאמת הוא יכול להיות גם זה וגם זה, תלוי במה מדובר. אז ראיה הראשונה זה מהמשנה שלנו. אמרנו במשנה שאם האחיות הגדולות לקחו מהכסף של הקופה הכללית, השתמשו בזה להתחתן. אז האחיות הקטנות גם כן יכולות לעשות את זה. הניסוח במשנה היה, נישאו גדולות, יישאו קטנות. ורב מבין שהכוונה היא ככה. אם הגדולות יתחתנו, אז הקטנות יישאו לא לבעל, אלא מהבעל של הגדולות. כלומר, הם יבואו לבעל של הגדולות, ויגידו, אשתך, שהיא אחותי, לקחה לי את הכסף בשביל להתחתן, אז היא חייבת לי עכשיו כסף, אתה התחתנת איתה, אז עכשיו הכסף אצלך, וזה משועבד לי. כלומר, האחות הקטנה גובה מבעלה של האחות הגדולה. עכשיו, אם הבעל של האחות הגדולה נחשב לוקח, אז היא לא יכולה לקחת ממנו כי לא גובים מלקוחות. אלא חייבים לומר שהוא נחשב יורש, ולכן היא כן יכולה לקחת ממנו. אז הנה ראיה שהבעל נחשב יורש. דוחה הגמרא, מה פתאום? המשנה רק אמרה שאם הגדולות יתחתנו, אז גם הקטנות יכולות לקחת מהקופה הכללית ולהתחתן. המשנה לא אמרה שהן יכולות ללכת לבעל של האחיות הגדולות ולגבות ממנו את הכסף. כי באמת אולי הבעל נחשב לוקח, והם לא יכולים לגבות מלקוחות. אז זה דחייה ראשונה, אבל הגמרא מיד דוחה שיש ברייתא של רבי חייא שבפירוש כתוב שם שהם כן יכולים ללכת לבעל של האחיות הגדולות ולגבות ממנו את הכסף. אז לכאורה חייבים לומר שהוא נחשב יורש, אומרת הגמרא שעדיין לא חייבים לומר את זה. יכול להיות שהוא לוקח, ובכל זאת למרות שלא היה פה מלווה בשטר, הם כן יכולים לגבות מלקוחות. למה? כי כמו שאמרנו מקודם, מלווה בשטר כן גובים מלקוחות, רק מלווה בעל פה לא גובים. ולמה יש את החלוקה הזאת? כי למלווה שנעשה בשטר יש כל אנשים יודעים על זה. לכן אם מישהו הלווה למישהו כסף בשטר, ואז הלווה מחר קרקע, הקונה של הקרקע ידע מהחוב, או לפחות יכל לדעת, וכשהוא קנה את הקרקע הוא ידע שהקרקע הזאת משועבדת לחוב, לכן אפשר לגבות ממנו. אבל אם ההלוואה נעשתה בעל פה, אז הקונה לא יכל לדעת, ומילא לא נגבה ממנו את הקרקע. עכשיו כאן, כשאחות הגדולה לקחה את הכסף והתחתנה, החוב שעכשיו היא חייבת לאחות הקטנה לא נוצר על ידי איזה הלוואה בשטר, אבל לעצם זה שהיא חייבת עכשיו לקטנה, יש קול. כי ודאי לחתונה שלה ולזה שהבת הקטנה תרצה להתחתן, יש קול. ממילא הבעל שהוא כביכול קנה מאשתו, יכל לדעת שהקרקע משועבדת לבת הקטנה, ולכן הקרקע באמת משועבדת, והאחות הקטנה תגבה מהבעל של האחות הגדולה, אפילו שלא היה פה שטר, ואפילו שהוא נחשב לוקח ולא יורש. אז זה היה הראיה הראשונה, חשבנו שבעל הוא יורש כי האחות הקטנה גובה מהבעל של האחות הגדולה, אבל דחינו שעדיין יכול להיות שהוא לקוח ובכל זאת היא גובה. ראיה שנייה, אומר רב פאפה לרבה, שלח רבין את הדין הבא. כמו שאמרנו שהבת ניזונת מהנכסים של הירושה, גם האלמנה ניזונת מהנכסים של הירושה, עד שהיא תתחתן או עד שהיא תקבל את הכתובה. עכשיו הדין הוא שהיא מקבלת רק מהנכסים של היורשים ולא מנכסים של לקוחות. עכשיו לפי זה, אם אבא מת והשאיר רק בת ואלמנה, אז הבת יורשת כי אין בנים, והאלמנה ניזונת מאותה בת. עכשיו אם הבת התחתנה, אז הנכסים של הבת הולכים לבעלה, אז אם נאמר שהבעל הוא לוקח, אז האלמנה לא תקבל מזה, כי לא ניזונת מלקוחות. אם הבעל הוא יורש, אז היא כן תיזון מזה, כי היא כן מקבלת מיורשים. ובאמת שלח רבין שהיא כן ניזונת מבעלה, וגם אחרי שהבת תמות והכל ילך ממש לבעל, גם מזה היא תיזון, אז מכאן שהבעל נחשב יורש ולא לוקח, אחרת האלמנה לא הייתה מקבלת מזה. אז זה היה הראיה שנייה, ואת זה לא דחינו. ראיה שלישית, שורה אחת לפני סוף עמוד א', מביא אביי ממשנה בבכורות, שהבעל כשהוא יורש את אשתו, זה לא חוזר ביובל. עכשיו אם הבעל היה מקבל את הנכס של אשתו כלוקח, זה כן היה צריך לחזור ביובל, אלא כנראה שהוא יורש ממש ולא לוקח, לכן זה לא חוזר ביובל. אז הבאנו שתי ראיות שאותם לא דחינו שהבעל נחשב יורש. אבל מיד הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', מביאה ראיה לצד השני. מביא רבה את הדין של רבי יוסי ברבי חנינה, שבאושה התקינו שאם אישה מכרה את נכסי המילוג שלה למישהו אחר, תוך כדי שהיא נשואה, אז אם הבעל ימות לפניה, באמת אותו לוקח ירוויח. אבל אם האישה מתה לפני הבעל, אז הבעל אמור לקבל את הנכסים של האישה, לכן הוא ילך ללוקח ויוציא מאותו לוקח את הנכס. עכשיו, למה לבעל יש זכות לפני הלוקח? אם נאמר שהבעל לוקח, אז מובן למה הוא יכול לקחת מהלקוחות? כי הוא קנה את זה מהאישה ברגע שהוא התחתן איתה, ולאישה אין שום זכות למכור את זה למישהו אחר. לכן ברגע שהאישה מתה, הכל הולך אליו, והוא לוקח את זה מהלקוחות של האישה. אבל אם הבעל הוא יורש, וכמו שאמרנו לפי רבנו גרשום, הוא יורש רק ברגע שהאישה מתה, אז לכאורה האישה יכולה למכור למי שהיא רוצה כשהיא חיה, ואין סיבה שהבעל יוכל להוציא מהלקוחות. הוא אמור לרשת רק מה שנשאר לאישה, לא מה שהיה לה פעם. אז כיוון ששם כתוב שהבעל כן מוציא מהלקוחות, סימן שהבעל הוא לוקח ולא יורש. אז ראינו שתי ראיות לזה שהבעל הוא יורש, וראיה אחת לזה שהבעל הוא לוקח. אז מה עושים? אומר רב אשי, שורה חמישית בעמוד ב', באמת הבעל הוא גם לוקח וגם יורש, תלוי באיזה מקרה מדובר. כלומר, חזל רצו לא להפסיד לא אותו ולא את האלמנה שלו. לכן, במקרה שאמרנו שהאלמנה ניזונת מהבעל של הבת שלה, בזה עשו את הבעל של הבת שלה כיורש, לכן האלמנה ניזונת, בשביל שהאלמנה לא תפסיד. בדין השני שבו ראינו שהבעל יורש, שזה היה שבעל יורש את אשתו וזה לא חוזר על היורשים של האישה ביובל, פה גם עשו את הבעל כיורש, בשביל שהבעל לא יפסיד ביובל. במקרה האחרון שראינו, ששם ראינו שהבעל הוא לוקח, ולכן הבעל יכול לגבות מהלקוחות של אשתו, פה תקנו שהבעל נחשב לוקח, שוב בשביל שהבעל לא יפסיד. ולמרות שלכאורה הלקוחות כאן מפסידים, אז למה אכפת לנו יותר מהבעל מאשר מהלקוחות? כי הלקוחות הביאו את זה על עצמם, הם יודעים שהם קונים נכס מאישה נשואה, הם יהיו צריכים לחשוב שיום אחד כשאישה תמות הבעל יוציא מהם, ולכן באמת הבעל מוציא מהם. ובזה ברוך השם סיימנו את הפרק, הדרן הלך יש נוחלים, אחר בעזרת השם נתחיל את פרק מי שמת. נחזור מהר על מה שראינו היום. במשנה הקודמת אמרנו שאם אדם מוכר למישהו מהיום ולאחר מיתה, אז פירות שעדיין מחוברים נחשבים כפירות וזה ילך למוכר, אלא אם כן הוא מכר לבן שלו, שאז הוא התכוון שזה ילך לבן שלו הלוקח. אחרי זה אמרנו שכל האחים משתמשים בקופה הכללית באופן שווה, ואף אחד לא יכול לומר לי יש צרכים יותר גדולים. ואמרנו שמה שקובע את רגע החלוקה זה מה שהיה לאבא ברגע המוות, ובסוף שאלנו האם בעל נחשב בנכסי אשתו לוקח או יורש, הבאנו ראיה אחת לטובת יורש אבל דחינו, אחרי זה הבאנו שתי ראיות לטובת יורש וראיה אחת לטובת לוקח, ובסוף סיכמנו שהוא יכול להיות גם זה וגם זה, וחזל כל פעם תקנו בשביל להטיב לו ולאלמנה כל טוב.